תקראו שנייה את הפסקה הראשונה שמדבר פה על האסלאם, זה אחרי פסקה A יש קו, ואז הוא... ואז הוא קורא לאחד מחכמי האסלאם. זה כמה שורות פה. תקראו את זה שנייה ותכף נדבר על זה. בסדר, הבנתם איפה? דרך אגב, יש לכם ספר מוסר אביך? כאילו, יש לכולם או שאחד?
יש.
אז אולי נצטרך עוד מעט. תודה רבה. יש פה איזה 10-15 שורות, אני רוצה לדבר בעיקר על החמש שורות האחרונות. אחר כך נדבר גם על ההתחלה. קראתם, בסדר? אז בואו נקרא את זה ביחד. אז קרא כוזרי לחכם אחד לחכמי האסלאם, וישלהו לתורתו ולמעשהו. טוב, זה כבר דיברנו הרבה. אמר לו החכם המוסלמי, אנחנו מאמינים באחדות האלוה ובקדמותו, בבריאת העולם, בהתייחסות כל האנשים אל אדם ואל נוח. עד כאן, תקין? מסכימים? מסכימות? בסדר. אולם, מרחיקים אנו, טוב, הקדוש ברוך הוא מתייחס לעולם, משגיח על העולם. אולם, מרחיקים אנו את ההגשמה מאת האלוה לגמרי. מה זה הגשמה? הגשמה זה אומר שאלוקים נהיה גשמי. כמו שבנצרות, האלוקים ורוח הקודש והבן נהיו דבר אחד, אלוקים ירד לתוך הגוף, האסלאם לא מקבל את זה. באמת יש שיטות להלכה שהאסלאם זה לא עבודה זרה. זה לא עבודה זרה. אין טוענים, יש הקדוש ברוך הוא, אין מישהו בעולם שהוא הקדוש ברוך הוא. בסדר, יש שליחים, נביאים, כמו שתרף יהיה כתוב פה. ולכן לכנסיות אסור להיכנס, כי אסור ליהנות מבתי עבודה זרה. אבל למקומות של אסלאם מותר להיכנס, לפי חלק מהפוסקים. מותר להיכנס, כי הם לא מגשימים, בסדר, גם עם זה אנחנו מסכימים. ואם ימצא דבר מה מזה בלשון הקוראן, נפרשו ונאמר על דרך העברה והקירוב ולדת בני אדם. טוב, מלבד זה אנו טוענים כי ספרנו הוא דבר האלוקים. מה זה ספרנו? זה הקוראן. מי כתב את הקוראן? אלוקים. ספר זה דבר פלא הוא, המחייבנו לקבלו מצד עצמו. זאת אומרת, מי שיקרא את ספר הקוראן, יש פה מישהי שקרא את זה? ספר, לא יודע, אני ניסיתי לקרוא, לא ראיתי שזה מה שכתוב שם. ספר זה, דבר פלא הוא, המחייבנו לקבלו מצד עצמו. זאת אומרת, מי שיקרא את הקוראן, זה כבר הוכחה שאלוקים כתב את הספר הזה. כי אין אדם בעולם יכול לחבר ספר כזה. אף לא פסוק אחד מפסוקה. לא יודע, אבל ככה הם טוענים. נביאנו, עכשיו אי אפשר להתווכח עם זה כל כך, כי הם אומרים, לא יודע, אני לא יודע ערבית, ויכול להיות שבערבית, איך שזה כתוב, אז זה כתוב מאוד מאוד מיוחד, עם כל מיני, לא יודע בדיוק מה, אבל ככה הם טוענים. נביאנו הוא חותם הנביאים, והוא מבטל כל התורה שקדמה לו, זאת אומרת כל מה שכתוב בתנ"ך, מתבטל בזכות אותו מוחמד שכתב את הספר, שהביא את הספר הזה, והוא קורא אל כל האומות לקבל עליהם את האסלאם. זהו, זה מה שהוא רוצה. טוב, זה כמובן אנחנו לא כל כך מקבלים. ועכשיו תראו מה הרעיון שלו. ושכר המאמין, מי שמאמין, מה השכר שלו? שוב רוחו אל גופו בגן עדן, ושם יסבע נעימות, נעימות, לא יחסר דבר ממאכל ומשתה ותענוגות בשרים מכל אשר יתווה. ועונש הכופר, רידתו על אש לא תכבה, לא יתמו ייסוריו לעולם. זהו, זה האסלאם. טוב, מה אתם אומרות? זה נשמע סך הכל די קרוב. נכון, יש שכר ועונש, מי שמקיים את המצוות. יש מצוות באסלאם. מצוות שחלקם כבדות מאוד. יש את הרמדאן שלהם, חודש לצום, זה לא יודע אם צמים, אבל נגיד שהם צמים. אז זה משהו רציני, יש 5 תפילות ביום. הם שומרים על עוד כמה מצוות, שתות יין. הם שומרים ברמה מסוימת על צניעות. יש מצוות. מה השכר של מי שמקיים את המצוות? הוא מקבל שכר. ומי שכופר, הוא מקבל עונש. לכאורה דברים טובים. זה די קרוב למה שאנחנו אומרים, בסדר, זה נכון, זה רחוק מאוד, כי הם עובדים את הספר של אותו נביא, אנחנו עובדים את התורה של משה רבינו. אבל אם שנייה לא נסתכל על הספר, זה נראה די מקביל. יש מצוות, צריך לקיים, מי שיקיים יקבל שכר, מי שלא יקיים לא יקבל שכר, וזהו. ובלי יותר מדי להסביר, ובלי יותר מדי זה, זה האסלאם. פחות או יותר. בקריאה פשטנית זה נראה באמת לא רחוק, וגם קודם אמרתי יש פוסקים שאומרים שזה לא עבודה זרה. אפשר להיכנס לבתי התפילה שלהם או בתי לא יודע מה שלהם ולהסתכל וליהנות, זה לא נחשב עבודה זרה. זה מחלוקת קצת, אבל לחלק מהראשונים אומרים זה לא עבודה זרה. אבל בקריאה עמוקה יותר אני חושב שיש פער עצום בין איפה שעם ישראל נמצא לבין איפה שהטירוף האסלאמי נמצא. ואני חושב שכמה שהם נראים הרבה יותר מתורבתים והרבה פחות מעוותים מהנצרות, בסופו של דבר זה בדיוק אותה טעות, אותו עיוות שקיים בנצרות, אבל קצת יותר מעודן. בואו נסביר את הדברים. בן אדם, לפי האסלאם, מקיים מצוות. למה הוא קיים מצוות? מה השכר שלך? אז כתוב פה בסוף, אם תקיים מצוות, אז תקבל שכר. מה השכר? השכר זה כל מה שאסור לך. בעולם הזה אסור לך לשתות יין, ואסור לך להתגאות, ואסור לך המון המון דברים. כל זה אסור בעולם, אבל את כל זה, את כל ההנאות שיכולות להיות, את כל היצרים שיכולים לקבל פה בעולם הזה, וזה אסור, את כל זה אתה תקבל בטורבו עוד הרבה יותר בעולם הבא. אז זה כבר דבר מוזר מאוד. יוצא בעצם שלפי האסלאם, אני אגיד משהו, רק אסביר אותו, לפי האסלאם בעצם אין שום משמעות למצוות. המצוות לא מעלות ולא מורידות את הבן אדם בשום דבר. אותו בן אדם חומרי אפל היית, אותו אדם חומרי אפל נשארת. לא רק שנשארת, אלא אתה תהיה הרבה יותר אפל כשאתה תגיע לעולם הבא. אז בשביל מה אתה מקיים מצוות? נכון? כלומר, לפי מה שהוא אומר, אתה חייב לקיים מצוות. אם תקבל מצוות, תקבל שכר. ואם לא תקיים מצוות, תקבל עונש. אבל מה העניין של המצוות? אם המצוות הן באות לתקן משהו, לרומה משהו, להעלות, לתקן, להפריח את האדם, לחבר את האדם לאלוקים, לזכך לו את הכוחות, נו, אז יש ערך למצוות. אז ממילא, אתה גם תקבל על זה שכר. מה השכר? תשב לפני הקדוש ברוך הוא ותהנה מזיו השכינה. נגיד. אבל פה אנחנו רואים שכל מה שאתה עובד בעולם הזה, הכל נמחק. וכשאתה תגיע לגן עדן, אתה, כל מה שלא עשית בעולם, תקבל בעולם הבא. נכון? יש לאסלאם המון 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 מצוות. אבל תשימו לב, כל המצוות זה מצוות שבאות להקטין ולעצור את האדם. אסור לשתות יין, צריך לצום הרבה, צניעות ברמה מסוימת. יש להם כל הדברים המסובכים, כל היצרים שקיימים בתוך האדם, את זה, זה חלק מהמצוות הגדולות שאסור לאסלאם. למה? אם זה כל כך אמיתי המצוות האלה, אז איך יכול להיות שכשאתה עולה לגן עדן, אתה מקבל את ההפך מהמצוות שאתה עשית? אז מה הערך של המצוות? בשביל מה אתה עושה? אתה מנסה ליצור משהו, ואחר כך כשאתה עולה לגן עדן, אתה מקבל בדיוק את ההפך. אז מה העניין? רואים פה באסלאם דבר מאוד מעניין. האסלאם בכלל לא, האלוקים, האללה, הוא בכלל לא צריך את המצוות שלנו. לא הוא צריך ולא אנחנו צריכים. אף אחד לא צריך את המצוות האלה. אז בשביל מה מקיימים מצוות לפי אסלאם? יש מצוות. ויש שכר ועונש. אבל בשביל מה צריך לקיים את המצוות? מה העניין של זה? זה חסר משמעות בעלי, זה נשמע מצחיק. רואים פה בעצם שיש למצוות לפי האסלאם תפקיד אחר לגמרי. זה פותח פה קצת פתח לנסות להבין מה עובר על האנשים האלה. אנחנו פה בחוץ שומעים אותם כל הזמן, צועקים כמה פעמים ביום, אללה הוא אכבר. בעברית, אלוקים הוא הכי גדול, הכי חזק, הכי שיש. זה משהו צועקים. לכאורה הצעקה נפלאה. שוב פעם, מאוד דומה, גם אנחנו רואים שהם הוא אלוקי, אומרים את זה כמה פעמים ביום כיפור, שבע פעמים כדי לסגור את כל השבע ספירות שהאלוקות ירדה לעזר. גם הם צועקים את זה כל הזמן, אללה הוא אכבר. למה אני תופס את זה בתור דוגמה? נראה שכל המערכת של המצוות באסלאם היא בכלל לא בשביל לקדם אף אחד לשום מקום, אלא האסלאם רוצה שאתה תחיה את זה שהאללה הוא באמת אכבר. כלומר, יש אידיאל, תכף ננסה להבין למה, יש אידיאל בזה שאתה עבד לעריץ, או לעריץ כבר התקדמתי מהר מדי, ליצור הגדול, הענק הזה, שקוראים לו אלוהים. ובגלל, בואו נסביר אולי עוד טיפה, בגלל שאנחנו חיים פה בעולם מאוד מאוד קטן, מאוד מאוד חומרי, מאוד מאוד גס, אי אפשר לתקן אותו, אי אפשר לקדם אותו לשום מקום, אי אפשר לבנות בו שום דבר, אבל יש בעולם הקטן שלנו דבר כזה שקוראים לו אלוקים, דבר ענק כזה שקוראים לו אלוקים. מה הקשר בינינו? לא יכול להיות קשר, אבל יש סוג של קשר. מה הסוג של הקשר? אני יכול לקיים ולכפוף את עצמי לדבר גדול שקוראים לו אללה. ואם האללה הזה ידרוך לי על כל מיני דברים שאני מאוד מאוד רוצה, ואני מוותר על זה בכל זאת, אז זה מראה שאני לא סתם בן אדם קטן, סתם בן אדם עלוב, אלא אני בן אדם עלוב שהוא תף פי תחת הפיקוד של האלוהים הזה. יש פה אלוהים כזה גדול, כזה ענק, אני לא יכול לחיות אותו, אני לא יכול לתקן אותו, הוא בטח לא יכול לרדת כמו בנצרות לתוך העולם שלנו, אבל יש פה איזה אלוהים שאני משאיר אותו גדול, אני משאיר אותו אכבר, הוא ענק, הוא משהו מדהים, גדול, עליון, היחס שלי אליו זה שאני מתבטל כלפיו. זה היחס. וברגע שאני מתבטל כלפיו, יש לי איזה הערכה, איזה יחס כלפי האלוה הגדול והנורא הזה. עכשיו, תראו טוב, יש פה גם עניין, זה לא רק פילוסופיה, יש פה גם עניין של שכר ועונש. תעשה מה שהוא אומר לך, מצוין. לא תעשה מה שהוא אומר לך, אז איך כתוב פה, רידתו אל אש לא תכבה, לא יתמו איסוריו לעולם. זאת אומרת, האל הזה הוא כזה גדול, כזה נורא, אם אתה איתו, מעולה, תקבל שכר. אם אתה לא איתו, הלך עליך. איזה שכר תקבל? לא התיימרנו להגיד שהמצוות שאתה עושה זה מצוות שלוקחות אותך לאנשהו. לא. היית חומרי, נשארת חומרי. היית אפל, נשארת אפל. אין סיכוי להזיז את זה. זה הבן אדם. אלא, אם אתה תתגבר ותכבוש את עצמך, אז מה העניין של זה? כי אתה תרגיש שאתה נשלט על ידי האלוקים הענק הזה, האלוה האדיר הזה. וברגע שאתה עושה את מה שהוא אומר ומתכופף, אז אתה חי בתוך עולם שיש לו איזה בוס גדול שהוא שולט והוא נותן שכר, וממילא אם היית ילד טוב בעולם הזה, אז עכשיו בעולם הבא אנחנו ניתן לך שכר. מה השכר? בעולם הזה אין שום ערך לזה שתהיה צנוע, לזה שלא תשתה יין, הכל בסדר, אתה פשוט צריך להיות תלוי באללה. אבל אם תעשה את זה, אז כשתגיע לעולם האמת, במרכאות, העולם האמת זה בדיוק אותו עולם כמו פה, רק פה אתה צריך להיות כפוף, ושם אתה לא צריך להיות כפוף. אז יחזור לך הגוף, וכל התאוות הכי מטורפות שיש בעולם, שם אתה תקבל אותם ברחבות, בלי שום הגבלה, כי אתה עמדת במבחן. כלום. כי מחפשים מצוות שיקופפו את המקומות הכואבים של האדם. אדם רוצה לאכול, אדם רוצה להשתכר, אדם רוצה יצרים, אדם רוצה, לא יודע, כל הדברים שהוא רוצה, בא האל ואומר לך, את זה תעצור. וזה מראה שאתה מפחד ממני. אתה תחתיי. אתה חייל שלי. ככה אתה חייל שלי. אנחנו נמצאים בתוך עולם שחוויית החיים של האדם היא כזאת שיש איזה משהו גדול שנמצא בשמיים. אין שום קשר בין איפה שאני חי לבין איפה שהוא נמצא. אנחנו לא מנסים לייצר פה עיוותים שהנצרות מנסה לייצר. לא, זה לא. אלא, יש פה שיטה אחרת. אלוקים שישאר בשמיים, אבל אנחנו לא יכולים לא להתייחס אליו. מה, אנחנו סתם? יש אללה כזה גדול. מה הקשר שלנו אליו? אנחנו מרגישים שיש דבר כזה גדול, אבל אין לו שום קשר למה שקורה פה חוץ מדבר אחד. אנחנו צריכים להתבטל כלפיו. איפה? לא יום יום, לא בכל דרכי חדאיו, לא בכל רגע יש מלא מצוות. יש כמה מצוות. המצוות האלה תתכופף, וזהו. ואז אתה חייל של אללה. טוב, טוב, לא טוב, אז הם ידאגו, תכף נראה איך זה קורה, באכזריות שאי אפשר להבין מאיפה הגיע. הם ישכנעו אותך, או לא ישכנעו אותך, ישחטו אותך, ואז הכל הזה, בזה זה נגמר. אבל מאיפה הכל מתחיל? הכל מתחיל, זה כאילו כמעט כתוב פה, יש פה מערכת של מצוות חסרות משמעות, שכל העניין שלהם זה בסופו של דבר שוחד, לא שוחד, זה בעצם תתכופף, אם תתכופף תקבל שכר. אז מה הקטע? הקטע הוא שתהיה תחת הפיקוד של האללה. אלוקים, אני צועד צעד אחד קדימה, אלוקים בעצם רוצה שאתה תרגיש תלוי בו. אלוקים זה איזה משהו מאוד מאוד גדול שאתה מאוד מאוד מכבד, מאוד מאוד מעריץ, ומפה בוא ננסה לראות משהו במוסר אביך. וזה לא במוסר אביך, זה במידות הראיה. יש לכם ספר כזה? לכולם כזה? אז תנסו לראות אם יש לכם המוסר אביך. זה נמצא שם, אני רואה שם לפחות 3 ספרים יש שם. מקסימום אפשר לצלם את זה שנייה. אתה מביא לי ספר אחד? יש פה במידות הראייה, יש לכם איך לצלם פה? או שיש לכם ספרים ונסתדר? כן, אני אגיד לכם איפה זה. זה נמצא... אתם רוצות ספר לצלם? זה נמצא פה ג' בסדר? תודה. יש במידות הראייה, אני לא יודע אם יש את זה פה בסוף. כן, אמרו לי. אז יש שם זה לפי נושאים. אז הנושא כבוד, כבוד, במידה שקוראים לה כבוד, זה לפי א' ב' העמידות שם. אז תגיעו לכבוד, ואז ג' אימא? לא, לא בשביל לא לעשות בעתיד, אלא בשביל להרגיש שאתה פקוד של משהו מאוד 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 גדול. אתה לא יכול להיות קשור למישהו, אם אתה לא יכול להיות קשור למישהו, אז אם תבצע את הפקודות שלו, זה הקשר שאתה יכול ליצור כלפיו. בואו ננסה לקרוא פה, בג'ימל, יש לכם פחות או יותר ספרים? תכף יביאו את הצילומים. אז בפסקה ג' אני אקרא עכשיו את המשפט הראשון ואז אני מדלג קצת. כבוד אלוקים, תחת מושג זה מונח הגבורה והרפיון. אני אביא הידפים. זאת אומרת, לכבד אלוקים שהוא מכובד, במילים אחרות, אללה הוא אכבר, המושג הזה הוא יכול להיות מושג, מונח של גבורה, הוא יכול להיות מונח של רפיון. אז אנחנו עכשיו לא נראה איך זה גבורה, אז נדבר אולי בהמשך. בואו ננסה לראות איך המושג כבוד יכול להיות מושג נוראי. כשאתה אומר שאלוקים זה דבר מאוד 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 מכובד, מאוד 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 גדול, זה יכול להיות דבר מופלא, וזה יכול להיות דבר נוראי. למה זה דבר נוראי? אני קורא בשורה הרביעית של הפסקה. אבל בני האדם, אתם רואים? אבל בני האדם הנפחדים והנרעשים, אלוקים הוא כזה גדול גדול גדול, ואתה כזה קטן קטן עלוב, אז אתה מתחיל לפחד מהאללה הזה. אתה כזה קטן, והוא כזה גדול, והוא כזה ענק. למה אלוקים כזה גדול? כי זה חוויית החיים הפשוטה של כל בן אדם. הוא מרגיש שיש איזה משהו כזה גדול. אני לא מדבר על היום. היום הדברים כבר הסתובבו כמה פעמים, והאסלאם חזר לפעול. אבל אני מדבר עד לפני 100-200 שנה, כל העולם, או אסלאם או נצרות. למה? כי כולם מרגישים שיש איזה אללה או אלוקים, והשאלה אם לוקחים אותו לנצרות, כיוון אחד, או כיוון אחר, זה הכיוון הזה. אלוקים הוא ענק. אם הוא כזה ענק, אז אתה מפחד ממנו, אתה נרעש. ומתוך פחדם אינם שמים לב ואינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלוקי ובחקר כבודו. אלוקים זה מושג כזה מפחיד, כזה גדול, כזה נורא, שאתה לא מנסה לחשוב ולנסות להבין מה זה אלוקים? למה הוא כזה גדול? למה הוא כזה נורא? כי מה? כי מה? הוא כזה חזק, פיזית, הוא כזה אכזרי. למה הוא כזה גדול? מה מסתתר מאחורי ההרגשה האדירה הזאת שאתה מצייר את אלוקים מכובד? אינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלוקי ובחקר כבודו, והציור עצמו נהפך להם לרועץ. זאת אומרת, עצם זה שאתה מצייר את אלוקים כזה גדול, ואתה כזה קטן, זה דבר שהופך להיות חולני, מעוות, מאוד. למה? וחובת הכבוד לאלוקים, ראיתם מה זה חובה? מצוות. אתה חייב לכבד את אלוקים. למה אתה חייב לכבד אותו? בלי שאתה שם לב, אתה נהיה מוסלמי. כלומר, אתה מפחד ממנו. אם אתה מפחד ממישהו, אז אתה רוצה לרצות אותו. אז לכן אתה מכבד אותו. זה כבר לא דבר אמיתי שאתה מכבד ומעריץ, אלא זה הופך להיות לאט 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 דבר שהוא מפחיד אותך. ובגלל שהוא מפחיד אותך, אז אתה בצורה טבעית מפחד ממנו. אז כשאתה מפחד ממנו, מה אתה צריך לעשות? בוא תקיים את מה שהוא אומר, כי אחרת זה יהיה מסוכן. זה יהיה מסובך. איזה מין אלוקים זה? אלוקים שאתה מפחד ממנו, כי אתה מכבד אותו, כי הוא מכובד. יש לו כבוד אדיר. איזה מין אלוקים זה שאתה כל כך מפחד ממנו ואתה מכבד אותו? אז חובת הכבוד לאלוקים מתגלמת אצלם, תראו טוב, בתור תביעה אכזרית מעצם שואף כבוד לאין חקר. לוקח זמן, ובעצם אתה שואל את עצמך, רגע, למה אלוקים רוצה שאני אעשה את משהו, אני רואה את משהו מבקש ממני? זה חסר לו? מה הוא צריך אותי? בשביל מה אני צריך עכשיו ללכת ולרצות אותו? כי אם לא, אני מפחד ממנו, הוא כזה גדול, הוא ייתן לי עונש. והוא יעניש אותי. איך הוא כתב פה? לא איתם הוא יסורב לעולם. יש פה איזה מצב של ריקבון במושג כבוד, אם לא מטפלים בו ומתייחסים אליו נכון, הוא לאט לאט הופך להיות, יש פה איזה אללה שהוא כזה גדול, כזה מפחיד, ואני כזה קטן ואני מפחד ממנו. אז פתאום אני קולט, רגע, למה אני עושה את מה שאני עושה? כי בעצם, אם אני לא אעשה, אוי ואבוי, מה הוא יעשה לי? זה מה שעובר לאלוקים הזה בראש? זה מה שעובר לעצם הזה. בראש הוא כזה אכזרי, אם אני לא אתפלל אז הוא ירוק אותי ואת כל המשפחה שלי ואת כל המדינה שלי. לא יהיה אוכל, לא יהיה איזה, יהיה מכות ומחלות. הוא כזה מושחת, הוא כזה רודן, שזה מה שהוא מחפש, שאני יקיים ויעשה את מה שהוא רוצה, כי אחרת אוי ואבוי מה הוא יעשה לי. אז בלי ששמים לב, לאט לאט, דווקא בגלל שאתה שם אותו בתור דבר כזה גדול, כזה עוצמתי, ואתה לא מטפל בזה, אתה לא מתייחס לזה, נכון, תכף נראה איך, אז ממילא זה הולך ולובש צורה מפלצתית, בואו נקרא את זה שוב, חובת הכבוד לאלוקים מתגלמת לאט לאט, תופסת צורה, בתור תביעה אכזרית, מעצם שואף כבוד לאין חקר. מי זה האלוקים הזה? זה איזה יצור נוראי, שכל מה שהוא מחפש זה שיחמדו אותו. לא תכבד, לא תקבל. לא רק לא תקבל, תקבל. תקבל עונש. איזה מין יצור אכזרי זה האללה הזה? שהיא משפלת בקרבה רגש עדין וטוב. כל הרגשות העדינות, האציליות, המרוממות, נגמר. אם אתה תחת פיקוד של איזה אללה כזה אכזרי, וזה העולם שאתה חי בו, תכף נראה זה עוד הולך ומתקדם, אז ממילא כל העולם האצילי נעלם ממך, זהו. אתה בעצם חי בעולם של מאפיה, יש למאפיה הזאת ראש, והראש הזה הוא מסוכן, אל תסתבך איתו. לא כדאי. ולכן כדאי לך מאוד 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 לעשות מה שהוא אומר, כי אחרת, חבל. משתלם לך. משל, למה הדבר דומה? זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה על אותו כיוון קצת. כל, אני לא יודע אם אתם מתעסקות בזה, אבל ככה עלה לי בראש. יש דבר כזה שקוראים לו ביטוח לרכב. שמעתם על זה? שמעתם על זה. למה עושים ביטוח לרכב? רוב העולם יכולים לקנות כמה רכבים בביטוחי רכב שהם מבטחים את הרכב שלהם במשך החיים. רוב העולם לא קורה להם כלום. אלא מה? יכול להיות, אולי, יש איזה סיכוי קטן שבטעות יתקע איזה שפיץ של איזה רכב בשכונה שלך, או שחס וחלילה יקרה לך איזה תאונה. זה סיכון מאוד קטן. רוב האנשים בעולם זה לא קורה להם. אבל בגלל שנוצר פה איזה אפקט של פחד, כולם עושים ביטוח. בטח ביטוח חובה. זה גם חוק. אבל גם הרבה, תלוי איזה אוטו יש לך, כמה טרנטה הוא, או כמה הוא מתקדם יותר, כולם גם עושים ביטוח מקיף. למה? אתם יודעים מה זה מקיף? אז למה זה ככה? כי יש פחד. כשבן אדם חי פחד, אז לא תמיד הוא שוקל את הדברים עד הסוף. הוא אומר, עזוב, עזוב, תן לי לשלם כל חוד, כל שנה, לא יודע, 5,000, 7,000 שקל, ותעזוב אותי. אבל בעשר שנים אתה קונה אותו כמעט חדש. עזוב, אני לא רוצה סיכונים, אני לא רוצה להסתבך. וממילא יש פה איזה תרבות שמכניסה לראש, תשמע, האללה הזה, אל תעסק איתו. כי אם אתה מתעסק איתו, זה, יש סיכוי, יגמר לא טוב. אל תתעסק. אפילו במכוניות, כשיש אלמנט של פחד, אנשים לא מתעסקים. אז פה זה לא מכוניות, זה תרבות כזאת שאתה מכבד, 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 משהו באמת שראוי לכבד. כל אחד ברגע שלו מכבד. לאיפה אתה לוקח את הכבוד הזה? אם אתה לוקח את הכבוד הזה למקום, יש פה משהו שאתה מעריץ, וממילא אתה מפחד ממנו, ואתה לא לוקח ומפתח פה את המושגים, אז לאט, לאט, לאט זה הופך להיות לעריץ. וחובת הכבוד לאלוקים מתגלמת אצלם בתור תביעה אכזרית מעצם שואף כבוד לאין חקר. היא משפלת בקרבם רגש עדין וטוב ומהפכת אותם לעבדים עצובים ואכזריים. למה אכזריים? עצובים אפשר להבין. עצובים כי יש פה איזה אל כזה שאם לא תעשה מה שהוא אומר הוא מפרק אותך. מה הוא יעשה לך? לא יעזור לך כלום, לא יתאמו איסורם לעולם. מה, תתעסק איתו? טוב, אז זה לא יתעסק איתו, אבל זה לא כיף גדול לחיות בתור מאפיה, שכל חודש אתה צריך לתת לה איזה משהו להרגיע אותה, וכל יום אתה צריך לעשות איזה משהו כדי להתכופף כלפיה. אתה לא תגיד כלום כי אתה מפחד. אבל בעצם זה העולם שאתה נמצא בו. ואומר פה הרב, זה לא נגמר בזה, אלא זה מפתח אכזריות. ושונאים זה לזה. למה הם שונאים זה לזה? אז אנחנו רואים שהעסק פה הולך ומתפתח. אז אולי עוד מזווית אחרת קצת, נסביר את הדבר הזה. אנחנו יודעים שבן אדם, יש אנשים כאלה, שתיתן להם איזה תפקיד, שהם איזה שין גימל של איזה מקום, או הם איזה רלש של איזה מישהו, וממילא איזה אנשים, הרבה פעמים, שהם מחפשים את הכבוד. מה זה בן אדם שמחפש כבוד? למה שתחפש כבוד? מה, אתה לא מספיק מרגיש מכובד? אתה רוצה שיכבדו אותך? מאיפה זה בא? אדם שמחפש כבוד זה בן אדם כנראה חלול, שאין לו שום משמעות אמיתית שהוא חווה בתוך החיים שלו. מאיפה הוא מקבל את המשמעות? בזה שהוא מקבל צומי מהסביבה. אז אם כולם קמים לפניו, והוא עכשיו הרלש של איזה שר בכיר, ואף אחד לא נכנס אם הוא לא משלם, או מקמבן איזה משהו שהמנכ״ל של המשרד הזה רוצה. אז הבן אדם הזה עכשיו לא יעשה שום דבר עד שלא תכבד אותו ועד שלא תיתן לו. למה? כי הוא צריך צומי, מה אפשר לעשות? אז במשרדים גדולים יותר, שמים שם אנשים יותר רציניים, מה שאני מצייר עכשיו, אבל יש אנשים כאלה שמחפשים כבוד. למה? כי דרך זה שהוא מחפש כבוד, זה תחושת הערך שלו. אז תבינו מה זה אומר שאתה תף פי עריץ כזה, חלול, אכזרי, שקוראים לו אללה. הוא אמנם אכבר, אבל איזה אכבר? הוא בעצם איזה מישהו עריץ, שבלי ששמנו לב, ככה אנחנו מתייחסים אליו. זה משהו שאנחנו באמת מעריצים, באמת מפחדים ממנו, אבל בגלל שאנחנו לא מתייחסים אליו, כמו שעם ישראל מתייחס אליו, תכף נראה, אז ממילא הולכת ונוצרת לנו תמונה בראש של משהו אכזרי, משהו מעצבן, משהו שברור שאני לא רוצה להיות תחתיו. מה פתאום שמשהו ישתלט עליי? אלא מה, אתה מפחד? כשאתה מפחד, אתה לא יכול לברוח מפה. הרב אומר פה, ובעוד כמה מקומות, פה הוא רומז לזה, יש מקומות אחרים שהוא מסביר ברחבה יותר, למה האנשים האלה נהיים אכזריים. ומי שמכיר את המנטליות האסלאמית, הערבים פה, השכנים שלנו, אני לא יודע אם יצא לכם להכיר, זה המנטליות של כמו שהם מתייחסים לאללה, הם גורמים לך להתייחס אליהם. איזו שליטתיות כזאת, זה בסגנון של הדיבור. אני לא יודע לחכות אותם, אבל מי שידבר עם ערבי, הוא רואה, יש פה איזה בוס שמנסה לשלוט בעניינים, הוא שולט, הוא מחליט, הוא מדבר, הכל ב- 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 בסלנג כזה של, אני פה מנהל את העסק. למה זה ככה? אז הרב מסביר שבגלל שאלוקים זה לא איזה דחליל שבן אדם מייצר לעצמו בחיים. אלוקים זה דבר שאתה מעריץ. כי אלוקים זה דבר שנמצא בתוך הנשמה שלך, בתוך הלב שלך. אתה לא יכול לא להריץ אותו. אז אלוקים זה משהו שאתה מעריץ, אתה לא יכול שלא להריץ. אבל מה התוכן של אלוקים? זה דבר שמאוד מאוד יכול להשתנות. מוסלמי זה אחד שאצלו אלוקים הוא עריץ. אז אם הוא עריץ, אז בלי שאתה שם לב, אתה מעריץ אותו, גם אתה נהיה עריץ. גם אתה נהיה כזה שתלטן, מחפש כבוד, מחפש שליטה, אכזרי. אנחנו רואים אצל המשפחות שלהם שככה הם מתייחסים לנשים שלהם, ככה הם מתייחסים לילדים שלהם, ככה הם מתייחסים לשכנים שלהם. עריצות שאי אפשר תאר אותה. עריצות, ממש עריצות. אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל בבית של כל ערבי הוא ככה אומרים על הדלת, יש שם איזה שוט כזה שהוא מסביר לאישה שנכנסת הביתה מה כדאי לה לעשות. זה כמו לקרוא לה את הפסקה פה, אם תעשי מה שצריך אז מקבלים מאכל ומשתה וזה, ואם לא, לא איתנו איסורים לעולם. כך זה עובד. למה? למה אתה לא יכול להיות נחמד? עוד פעם, תמיד יש יוצא דופן ותמיד לא כולם כאלה, אבל ככלל, כמנטליות, ככה זה עובד. איך הם הגיעו למקום כזה של דאש, שלא מעניין אותם כלום, שוחטים כל מי שבאזור שלהם באכזריות נוראית, קשה אפילו לחזור על השיטות שלהם. מאיפה זה בא להם? אז יש פה גם דעת פרסום ודעת כל מיני זה, אבל גם בן אדם פרסומאי, המוח שלו עובד בכיוונים כאלה אכזרים. מאיפה זה מגיע? עם האללה שלך, אתה כל כך מעריץ אותו, הוא כזה אכזרי, אז גם אתה תהיה אכזרי. למי? לכל דבר שזז. אתה המלך. אתה השולט. למה? זה לא מודע, זה לא בכוונה אפילו. זאת השיטה, ככה זה עובד. אני עכשיו מצייר ומציג את הדברים הנוראים שקיימים אצלהם, אבל המצב אצלהם הרבה הרבה יותר טוב ממה שלמדנו אצל הנצרות. כי אמנם יש צדדים שהם עדיין לא מעוותים שקיימים בתוך המקומות האפלים האלה. כי אם הייתי שואל אתכם, איפה עדיף לילד לגור? בעזה או באירופה? אז מה הייתם אומרות? איפה עדיף לגור? אירופה. יש פה מי שרוצה לגור בעזה? לא כל כך. אבל מבחינות מסוימות, אני ממש מבין, אבל מבחינות מסוימות, מבחינות ערכיות, יש הבדל עצום בין אירופה לבין עזה. עם כל החוסר הנוחות שיש בעזה, לא ניקח את עזה, ניקח מקום אחר שקצת פחות מלחמות, יש הבדל עצום בין אירופה לבין עזה. למה? כי המושג כבוד יש בו גם דברים אמיתיים. בכל שבט ערבי יש איזה סבא בלי שיניים, הוא כבר לא שומע ולא רואה, ואין מישהו שמעיז להרים יד, להגיד משהו לא בזווית. באותו רגע, כבוד המשפחה, הוא גמר את הקריירה פה בעולם הזה שלו. למה? כבוד המשפחה. יש אצלם כבוד. יש דבר כזה שקוראים לו אבא, יש דבר כזה שקוראים לו אמא, יש איזה מנגנון מסוים של ערכים. זה אומנם מתאבט בהרבה דברים, אבל יש צדדים שפויים נורמליים שעדיין קיימים בתוך המקום הזה. באירופה אין ערכים, כי ראינו ערכים מתאבטים. הכל הופך להיות איזה מסע של אינטרסנטיות, מסע של יצריות, מסע של מה יוצא לי מזה. וממילא ילד באירופה מסביר טוב מאוד לאבא שלו, תקשיב אבא, או שאתה שותק או שאתה לא תראה אותי יותר, אז כדאי לך להיות בשקט, אל תיכנס לחיים ואל תגיד לי מה לעשות. ויש כאלה שגם יאגנו את זה בכל מיני חוקים פסיכולוגיים להדרכת הורים, ככה צריך להדריך את הילד וככה זה זה, כי אבא ואמא זה עציץ, זה דחליל, כי אין ערכים, אין חיים, אין שום משקעים אמיתיים של אמת שנמצאת בתוך חיים, אין כלום, הכל נמחק. אז מצד אחד זה מאוד מאוד יפה, יש שם הרבה כסף ויש שם בגדים יפים וזה נראה מאוד מפואר וזה נראה מאוד נחמד, אבל מצד שני, כשאתה נכנס פנימה, אתה רואה שהכל חלול. עם ילדים בני 12 היום בממוצע, איזה 12? בני 8, 10, בממוצע משתכרים, אז זה אומר שאין ערכים בתרבות באירופה. אין. אצל האסלאם אין דבר כזה. מי שנוגע ביין, מקסחים אותו, אין, אמרנו. אז אמנם זה לא כל כך יפה, אבל הם כן מצליחים לשמור על איזה מינימום ערכיות אלמנטרית שנשארת בתוך החיים שלהם. אז אמנם זה לא כל כך נחמד, כי לקבל את המכות שם זה לא כל כך נעים, אבל זה כן חיים שיש בהם ערכיות. אתה בא לאיזה ערבי, הוא פותח לך את הבית, הוא מכבד אותך, הוא פותח שולחן, יש לו עדיין עולם מושגים אמיתי שנמצא בתוך החיים שלו. לא בגלל שזה קשור לאללה, לא בגלל שזה קשור לשום דבר, סתם הוא בן אדם. אללה זה רק משהו שאתה מתכופף. זהו. וממילא, חידוש גדול, אבל הנצרות היום, כשאנחנו רואים, משווים את אירופה לאסלאם, אירופה היא הרבה הרבה יותר אינטליגנטית, והרבה יותר מתקדמת, והרבה יותר נאורה. האוניברסיטות הגדולות זה באירופה, הפיתוחים הגדולים זה באירופה, באסלאם אין כלום. אבל זה חדש. מי שבודק בהיסטוריה, מי שפיתח את העולם, זה לא אירופה, זה לא נצרות. מי שהקים את האוניברסיטות הראשונות בעולם, מי שפיתח חשיבה ופיתח עולם ערכי, זה בכלל האסלאם. במורה נבוכים, כשהרמב״ם מנסה להתמודד עם אריסטו, אז הפילוסופים הראשונים שהוא מתמודד איתם, זה אבו רושד ובן סינא, כל מיני פילוסופים ערבים בכלל. מה עם פילוסופים אירופאים? אין. אין כלום. כי הנצרות, לא נחזור עכשיו מה שדיברנו, היא חנקה את העולם, היא החליטה מה צריך לחשוב, היא החליטה מה צריך להגיד, היא החליטה איך צריך להתייחס, וזהו, זה נעול. באסלאם זה לא ככה. כי אמנם אתה כפוף מול איזה מישהו עריץ, וזה מסובב לך את הראש בדברים מסוימים, אבל נשארים לך חיים שלמים שאתה יכול לחיות אותם, בעריצות, אבל אתה יכול לקחת את העולם ולפתח אותו. ופיתגורס זה מוסלמי, נכון? או שזה יווני, לא זוכר. מאיפה כל הדברים האלה מגיעים? זה בגלל שאם אלוקים לא מוחק לך את החיים, אז יש חיים ואפשר להפריח אותם ולקדם אותם, ויש שם המון המון פיתוחים ודברים יפים. אלא מה? שזה לאט לאט הסתאב והדברים קצת השתנו. אחרי שהסברנו כמה זה כל כך מעוות פה האסלאם הזה, אולי עוד נקודה אחת שיש בה איזה משהו יותר עמוק. בעצם יוצא שלפי האסלאם אין, וזה אולי כן משהו שכבר כמעט שם אותו בנצרות, אין בעצם בחירה חופשית. אין דבר כזה מעשה שהוא מעשה טוב ביחס לאלוקים, או מעשה שהוא מעשה רע ביחס לאלוקים. למה? כי הכל, למה אתה עושה את זה? כי זה מה שאללה אמר. למה אתה רמדאן? כך אללה אמר. ולמה אתה עושה את זה? כך הוא אמר. ולמה לא יין? כך הוא אמר. ואם תעשה הפוך, אז עשית נגד מה שאללה אמר. אין בן אדם שיש בתוכו איזה מצפון, יש בתוכו איזה עולם פנימי, עולם ערכי, שהוא מתוך עצמו יכול להחליט מה אמיתי, מה לא אמיתי. אין כלום. הדבר היחיד שיש דתי, יש מוסר אנושי נורמלי, אבל הדבר הדתי, הקשר לאלוקים, אין שום קשר בין העולם הפנימי שלך לבין אללה. כלום. אתה תף פי שלו, אתה צריך להתכופף, ושאר המרחבים של החיים הם תעשה איתם מה שאתה רוצה. מרחבים גדולים, מה שאתה רוצה, תעשה, תפרח, תעשה, לאיפה שאתה רוצה תלך. זה בעצם מה שהאסלאם רוצה לחדש לעולם. אז אם נסכם את זה, יוצא בעצם שהאסלאם חולה באותה מחלה של הנצרות ושל הפילוסוף. כי אנחנו בעצם אומרים, כל הספר הזה מתחיל בגלל שיש פה בן אדם מוזר שקוראים לו מלך, והוא טוען שיש אלוקים, הוא חולם על זה, הוא מרגיש את זה, אבל יש גם חיים, הוא מלך. הוא רוצה לראות איך אנחנו מייצרים מערכת שמחברת את האלוה עם החיים. איך אלוקים נכנס לי לתוך החיים ומייצר לי מעשים שאיכותית הם מעשים שהם בקנה מידה של אלוקים. מעשים אמיתיים, לא לפי מה שאני מבין שזה אמיתי, אלא לפי מה שאלוקים, שהוא כזה גדול, כזה עליון, לפי מה שהוא אומר, אני רוצה לחיות חיים שמבטאים את זה שאני אלוקי, אני מחובר אליו. אז הוא הולך לפילוסוף, הפילוסוף מחבר אותו למקומות מאוד מאוד גדולים, אבל הוא מנתק את אלוקים מהעולם. במילים אחרות, לא יכול להיווצר חיבור בין אלוקים האינסופי לבין העולם, זה לא נוצר אצל הפילוסוף. אלוקים נשאר מנותק מהעולם. אם אתם זוכרות, אין השגחה, אין מצוות, אין כלום. אז קיבלנו 50 במבחן, יש פה באמת מעשה רצוי, ויש פה באמת המון המון דברים, זה נורא יפה, אבל אלוקים נשאר מנותק. הלכנו לנצרות, אז הנצרות בתחכום שלה, היא כן אומרת שהיא רוצה להתחבר עם אלוקים, בשאיפה היא מחפשת את אלוקים, אבל בלמייסה, בתכלס, איפה אלוקים ואיפה האדם? הנזיר הוא בורח מהחיים, מזלזל זלזול עמוק בחיים, והולך רק לאלוקים, הוא לא מחובר לחיים. והאמון נמצא בתוך היצרים שלו, בתוך האפלה שלו, ומקסימום שיש לו לעשות זה להתוודות. אז עוד פעם, אין פה חיבור בין האדם לבין אלוקים. גם האסלאם, כמה שהם טוענים שהם לא מגשימים, והם צודקים, הם לא מגשימים. האסלאם בעצם אומר, יש אללה. האללה הזה לא יורד אלינו וממילא נהיה קטן, ובעצם אי אפשר להתחבר אליו. אלא יש אללה שהוא באמת נמצא מאוד מאוד גדול. אבל דווקא בגלל שהוא גדול ואנחנו לא מפתחים את המושגים, אז הולך ונוצר פה עיוות שבעצם לא מחבר אותנו בכלל לאלוקים. זה הכי מחובר עד עכשיו, אבל זה בכלל לא מחובר. זה רק מערכת של פחד לאיזה עריץ, שאתה כולך לפחות מרגיש שאתה איכשהו קשור לדבר הגדול והנשגב והענק הזה שנמצא מעליך. בעצם יוצא פה שיש שני סוגים של אנשים. זאת אומרת, למה להיות נוצרי או למה להיות מוסלמי, זה לא כל כך שאלה פילוסופית, זה לא כל כך שאלה בשכל, זה יותר שאלה של מנטליות. מנטליות. יש בן אדם שהוא מרגיש שהוא קטן, והוא מרגיש שהוא עלוב, והוא מרגיש שאלוקים משהו ענק, 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 ענק. לא רוצה לקטין אותו. וגם אם אני גם לא רוצה לחבר אותו אליי, כי אני כזה קטן, לא ייכנס. אדם כזה ילך לאפיקים המוסלמים. כי במוסלמיות לפחות יש איזה משהו גדול, 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 שאתה מפחד ממנו. לפחות אתה חי חיים שיש בהם איזה משהו גדול, משהו ניסה. אתה כזה קטן וזה כזה גדול, בסדר. לנצרות, מי ילך לנצרות? הנצרות ילכו אנשים שלא מוכנים לוותר לאני שלהם. האני שלהם זה דבר מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד משמעותי, וממילא הפתרון היחיד זה לקחת את אלוקים ולשים אותו אצלנו, לשים אותו איתי. וברגע שאלוקים איתי, אני איכשהו מנהל פה איזה מערכת יחסים של אלוקים אדם, אדם אלוקים, שמקבלת אפס במבחן, כי אתה לא, בסוף לא עם אלוקים בכלל, אבל לפחות בחוויה, הנושא המרכזי שלך זה אתה. איך אתה מחובר? לא ניכנס לזה עכשיו, אבל ברב קוק רואים בכמה מקומות שגם ביהדות יש כל מיני ביטויים, זה לא, אבל ביטויים של תפיסות עולם שבגלל שישבנו בגלות והיינו ליד התרבויות האלה, התרבויות האלה קצת ברבדים מסוימים חדרו אלינו ונכנסו לנו לכל מיני מקומות שהשכר והעונש משחק שם תפקיד מאוד 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 גדול. וכל הסיבה שאתה מקיים מצוות זה בגלל שאתה מפחד. זה בגלל שיש פה איזה מישהו שאם לא תקיים מצוות יותר לך עונש. כל הדברים האלה, מאיפה זה הגיע? זה לא יהדות. תכף נראה מה זה יהדות. אז בואו נסביר מה זה. מה זה אומר כבוד בלי שזה ייצור לי איזה עריץ? המושג כבוד, הרב מסביר פה, אבל זה מילים קצת קשות. בואו נגיד את זה בעל פה, אחר כך נקרא את זה בפני, כי זה מילים קצת קשות פה במוסר אביך. מה שדילגנו קודם. המושג כבוד, למה אנחנו מכבדים? עם ישראל מכבד המון דברים. מה אנחנו מכבדים? מכבדים ספר תורה. מוצאים ספר תורה, כולם עוברים, עובדים במשיקה. מכבדים בית כנסת. מכבדים תלמידי חכמים. מכבדים את הקדוש ברוך הוא. נכון, ספר תורה נופל. אז אנחנו צריכים לצום, חס ושלום. נכון, צריך לצום. כולם צריכים לצום, מי שהיה בית כנסת צריך לצום. למה? הספר תורה נעלב? נו באמת. ספר תורה נעלב. מילא הקדוש ברוך הוא נעלב. אבל הספר תורה נעלב? בוא ניקח משהו אחר. תלמיד חכם, צריך לכבד אותו. הוא באמת יעלב אם לא נכבד אותו? הוא ילד קטן שמחפש תשומת לב, שכל פעם כשהוא עובר צריך לקום לידו? אנחנו יודעים שגדולי ישראל, איפה שמכבדים אותם, הם בורחים מזה. ורואים על הפנים שלהם את הבוז, ואת החוסר הערכה לכל הכבוד שנותנים להם. אז למה צריך לכבד אותו? הוא לא רוצה. ובאמת, אלוקים, צריך לכבד אותו? מה, הוא יעלב אם לא נכבד אותו? בשביל מה צריך לכבד אותו? אלא, הסיבה שאנחנו מכבדים, זה לא בשביל הבית כנסת, ולא בשביל הספר תורה, ולא בשביל התלמיד חכם, ולא בשביל אלוקים. זה בשבילנו. הכבוד, הערצה, זה דבר שלא המוארץ צריך אותו. בשביל זה צריך לקחת את המושגים ולפתח אותם. אדם שחי חיים שהוא מעריץ את התורה, כשהוא רואה שהתורה נופלת, משהו ביחס שלו לתורה התחלל. כי תורה זה דבר כזה קדוש, כזה אליו, איך יכול לזה על הרצפה? משהו במבט שלך התאבט. משהו במבט שלך נהיה עקום. הוא לא מספיק מעריץ, הוא לא מספיק רואה את ה... אין סוף שיש בתוך ספר תורה, שיש בתוך תלמיד חכם, שיש בתוך אלוקים, שיש בתוך בית כנסת. מי שצריך לכבד, זה המכבד צריך לכבד. למה הוא צריך לכבד? כי מי שחי חיים שהוא מכבד בהם דברים אמיתיים, זה מראה שהוא חי חיים אחרים. מי שמכבד את אלוקים, זה מראה שהוא הבין מה זה אלוקים. למה אתה כל כך מכבד אותו? כי אתה מבין שבזכות זה שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, אז יש ערכים לעולם, יש אמת לעולם, יש חיים שאתה לא סתם אוכל ושתו כי מחר נמות, אתה לא אוכל רק כדי ליהנות, אתה אוכל כי יש איזה ערכיות, יש מוסר, יש יושר, יש טהרה, יש קודש בעולם. אז לכן המקור של כל הקודש הזה, או מי שמלמד אותך את כל הקודש הזה, או המקום שאתה מתפלל בו את כל הקודש הזה, אתה מעריץ אותו, אתה מעריץ. הבית כנסת לא צריך את זה, הספר תורה לא נעלב, הוא לא בן אדם, זה הכל אנחנו. איזה ציור יש לנו בתוך הלב? וממילא אדם שמכבד בצורה כזאת, אז הוא לא מכבד את אלוקים. אלוקים לא צריך שנכבד אותו, הוא יסתדר גם בלי זה. הוא מספיק גדול, מספיק עם ביטחון עצמי, במרכאות, שכדי שהוא לא יעלב, ממש לא יעלב, מזה שלא נקום לכבודו. וגם התלמידי חכמים לא יעלבו כדי שלא נקום לכבודם. אז זה איזו הערצה פנימית שקיימת בתוך האדם. פעם שמעתי סיפור, אני מקווה שאני זוכר אותו טוב. ביפו, הרב קוק היה לו שכן שקראו לו ברנר. שמעתם על ברנר? ברנר היה כופר גדול, גדול, גדול. זה בן אדם, תסתכלו, לא בדקתי את כל התמונות שלו, אבל כשמסתכלים על ברנר בתמונה, זה נראה בן אדם בדיכאון. זה הבן אדם. עכשיו, היה גאון גדול, איש רוח גדול, והיה לו המון 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 ויכוחים עם הרב קוק. והשכן שלו הוא כל פעם היה נכנס, מתווכחים ומתווכחים וצועקים, והיו רואים אותם ככה עם הידיים וזה. הוא אולי מבטר. יש עליו הרבה סיפורים, הרבה דברים מופלאים, שכמה שהוא התווכח מאוד 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 עם הרב קוק, אבל הוא העריך אותו מאוד. מישהו סיפר פעם, איזה צייר אחד, אני לא זוכר איך קוראים לו, שהוא ראה את, ראה אותו מתווכחים, ואז אמרו שלום שלום, הרב קוק הלך, והיה שם בתל אביב, ביפו חול, לא כמו החול של היום, אלא חול אמיתי, אז היה שם חול, אז הרב קוק הלך על החול, ופנה ימין על איזה רחוב, וברנר מרוב זה שהוא העריץ את הרב, חיבד את הרב, הוא חיכה שהרב לא יראה, כי אז אם הוא יראה, אז זה מראה לרב שברנר נכשל, והרב קוק צודק. אבל כשהרב התגנב, הוא הלך באותם מקומות בחול שהרב קוק הלך. למה? איזה סוג של הערצה כזאת. יש פה איזה מישהו שאני הולך במקומות שהוא הלך. עכשיו, כמובן, הוא לא יכול להראות את זה לרב כי זה מלחמה, יש פה ויכוחים, והוא לא יכול להראות שחס וחלילה משהו אצלו לא בסדר, אבל יש לו איזה הערצה של כבוד, שזה לא הערצה שמוחקת אותך. זה לא הופך את הרב קוק לאיזה עריץ, מה פתאום? הפוך. הרב קוק, או הרב, כל אחד והרב שלו, או שלה, והקדוש ברוך הוא, זה לא איזה משהו שמחפש את זה, וממנו הוא הופך להיות לאיזה עריץ, מפלצתי, שהופך אותך גם להיות עריץ מפלצתי. הפוך. אתה רואה פה, אתה קולט שיש משהו בעולם כל כך אמיתי, כל כך גדול, כל כך מרומם, כל כך יוצר משמעויות ומשנה את כל החיים, את כל מה שאנחנו מכירים, שאתה פשוט לא מסוגל לא להריץ אותו. אז אתה מעצמך רוצה לחיות חיים שכל הזמן זוכרים איזה הקדוש ברוך הוא גדול יש פה, איזה רב ענק יש פה. אז אתה כל הזמן משמר את היחס עם זה שאתה מכבד, אתה רוצה לכבד. כשבן אדם מכניס אורחים הביתה ומכבד אותם, הוא לא עושה את זה בשבילהם. עוד פעם, אדם קטן, אז בטח, הוא יפתח שולחן, ומאוד מאוד ירשים, ויעשה כל מיני דברים. אבל בן אדם אמיתי, אז הוא יודע שאתה מכבד את האורחים, אתה עושה את זה לא כדי למצוא חן, ולא כדי כלום, אתה פשוט מכבד אותם. לא בגלל שהם צריכים לחייך אליך, לא בגלל שאתה מפחד מהם, לא בגלל כלום, אתה פשוט רוצה לכבד אותם. יש לך כבוד פנימי למי שבא אליך, לכן אתה פותח שולחן, אתה מכבד אותו. ככה זה נכון, האדם ביחס לעצמו, ככה זה נכון ביחס לקדוש ברוך הוא. בעצם יוצא, מה שהרב אמר פה במוסר אביך, שבאסלאם, מתוך הערצה אדירה לאלוהים שלהם, אז כשלא מפתחים את זה נכון, אז הולך ונוצר פה איזה עיוות, שהולך ומייצר פה איזה מפלצת, שמייצרת עריץ הכי גדול בעולם, זה הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. וממילא אם הוא כזה, אז גם אנחנו כזה, וממילא נוצר פה עיוות מאוד מאוד גדול, מצד אחד. מצד שני, מי שחי בתוך האסלאם, הוא חי חיים של משמעות, משמעות מינימלית. אני חייל של אללה. אני לא סתם, אני לא איזה משהו חסר משמעות בעליל, אני לא משהו שנראה יפה מבחוץ ורקוב מבפנים, אלא אני באמת מרגיש שאני שייך למשהו מאוד מאוד גדול. אז יש משהו באסלאם שהרבה יותר מושך, בטח היום כשהנצרות קורסת ולא נשאר מזה כלום והכל רקוב ואף אחד באמת כבר לא מאמין בנצרות לפחות התפיסתית, יש משהו באסלאם שמצליח למשוך אנשים, כי בן אדם חפש איזה משהו לשים עליו את הראש, משהו גדול, משהו עם משמעות. לא יכול להיות שאין פה כלום בעולם, לא יכול להיות. אז ממילא פתאום רואים איזה פריחה מסוימת אצל אנשים מסוימים שחוצים את הקווים, עוברים מפה לשם ומשם לשם, ונהיים פתאום איסלאמים. מה הם מחפשים שם? זה כזה פרימיטיבי. נכון, אבל זה עולם שיש בו ערכים. זה עולם שיש בו איזה משהו גדול שנמצא בתוכו. טוב, בעזרת השם פעם באה, אני לא יודע כמה נמשיך באיסלאם, אבל אולי נדבר, טוב, נראה. כמו שנמשיך קדימה פה לקראת היהודי, בעזרת השם.